עוד כאילו אחרי שראינו את ההסבר על כל תרי"ג וכולל השלוש מצוות המיוחדות שלמדנו, יראה אהבה בתלמוד תורה, כעת הוא בא לסכם לנו את כל היחס לכלל המצוות, ואולם סיבת כל מצבי האדם. חשכתו ובהירותו, הנה יערת פניו יתברך שמו אליו, או יתעלמו ממנו. וכמו שזכרנו לעיל, הוא מתכוון לפרק שני, ששם ראינו שיש לעולם שני מקורות בלבד, או שלמותו יתברך, או מציאות החסרונות, ומשלמותו יתברך זו תולדת הנשמה, החסרונות זה הגוף הוא מתולדת החסרונות, וכל כל מה שאנחנו כאן בעולם נמצאים, אנחנו רוצים להגביר את ההערה לחיסרון, מכוח הזכויות שלנו, ומה שאנחנו הערנו את החיסרון, זה יהיה שכרנו. עבודתנו תהפוך להיות שכרנו, כאותה הערה שהגברנו, היא זו שתהיה המציאות המושלמת, שתזדקף לזכות שלנו, שאנחנו בעלי אותו הטוב. כי הנה, כל מה שאדון ברוך הוא מאיר פניו, מתרבה הזוך והשלמות במי שהגיע לו הערתו. וכפי שיעור ההערה, כך הוא שיעור השלמות, והזוך הנמשך ממנה. והפך זה, האלים. אז הערה, הערה לכאורה אנחנו קוראים לשלמות בעצם, ולשלמות המוחלטת שמתייחסת אליו, וכשהיא חלה על הנברא החסר ומוציאה אותו ממצב חיסרון למצב שלמות, לזה אנחנו קוראים שלמות.
זה הרגשה?
בעולם הזה לא. בעולם הבא זאת תהיה הרגשה מושלמת.
אז איך אני יודע לדעת מתי יש הערה, מתי אין הערה?
קודם כל פיזיקה אלוקית. קודם כל אתה יודע שעשית את מצוות השם לפי החוק האלוקי. אמרנו שיש מצוות שכחלק מהחוק שלהם הם גם מורגשות, כמו אהבת השם, יראת השם, דברים שאתה אמור להרגיש את השינויים שחלים בך לצורך ההתקדמות עצמה.
אז רק בזמן של מצווה האדם יש לו יד.
לא, כן, אבל לפי מה שלמדנו בחלק הרביעי, אז גם באכילה ושתייה וגם בשינה אתה מתקדם אם אתה תחת הכוונה הכוללת. ואומנם האדון ברוך הוא מאיר תמיד למי שיתקרב אליו, ואין מניעה טוב מצידו כלל. חשוב לזכור שמצד המשפיע אין שום מניעה. צריכים לזכור שזה חוק פילוסופי. אסור לייחס לקדוש ברוך הוא מיעוט השפעה. כי אם אנחנו מייחסים לו מיעוט ויותר, אז פירוש הדבר שיש שינוי בעניין האלוקי. מצד המשפיע אין השתנות ואין התחדשות. כל הזמן מצידו הוא רוצה להשפיע את עד כמה שנבראים יוכלו לקבל במצב המקסימום שקיים כעת. בעולם הזה, אז כל רגע ורגע ההשפעה היא מושלמת במקסימום של עין בעין יראו בשוב השם ציון, לא פחות. אם יש פחות מזה, זה רק מפני שאנחנו עדיין לא התקרבנו מספיק. אלא מי שלא יתקרב אליו יחסר הערתו. והמניעה מצד המקבל, לא מצד השם יתברך. זה יסוד מאוד מאוד חשוב. והנה גזרה החוכמה העליונה, כעת הוא רוצה לפרט לנו מה קורה בשעה שאנחנו מקיימים מצווה. שהעושה אותם העניינים שציווה, דהיינו כלל כל המצוות כולן כמו שזכרנו לאל, בכל מעשה מעין שיעשה, יהיה מתקרב על ידו מדרגה מה ממדרגות הקרובה שאליו יתברך שמו, ותגיע לו על ידי זה מדרגה מה ממדרגות הערת פניו, כפי הקרובה שאליו יתברך שמו, ותתעצם בו מדרגה מן השלמות. אז איך אתם מסבירים? למה הרמח"ל כאן צריך לבנות את מערכת המצוות בשלוש הדרגות? התקרבות, הערת פנים ושלמות. וגם להפך חס ושלום.
כדי להסביר אולי שזה לא סגולה במצוות עצמו אלא במשפיע?
זה, אתה ודאי צודק, אבל עדיין למה הוא בונה את זה לשלוש הדרגות? למה הוא לא אומר מיד כל מצווה שיעשה, ישתלם? אומר לך את זה.
זה לוקח זמן, זה לא מיידי.
תהליך כזה, לא?
כן, אז אני רוצה באמת רק יחד איתכם לפרק את התהליך. מה?
זה מלמטה למעלה, כאילו האדם עושה מעשה ואז הוא זוכה להערה. ואז שלב אחרי זה...
אז הוא משתלם.
הוא... לא, יש את השלב שמתקרב לו.
זה הראשון.
כן, אז אין ספק, התהליך הראשון הוא התקרבות. כל עבודת השם בעולם קוראים לה התקרבות. להתקרב. אדם יכול להתקרב על ידי קורבן, קורבן זה מישור אישית התקרבות, תפילה, ואנחנו נראה בעזרת השם בהמשך שאפילו בשעה שאנחנו מקיימים מצווה או תורה, הדבר שקובע את, להורר את ההשפעה זה בשיעור ההתקרבות. אפילו תורה שאנחנו לכאורה דבקים במשפיע, יש הבדל מהותי, נדמה לי שכבר דיברנו על זה פעם בין תורה לתפילה. תפילה אנחנו נקראת עבודה, שורש עבד, לקחת את החומר ולהכניע אותו, זה העבודה שבלב. תורה, אנחנו עכשיו הולכים להידבק בוירד השם על הר סיני, אנחנו דבקים במשפיע עצמו, אבל אדם לא יכול להידבק במשפיע רק אם הוא יתקרב. אדם שלא יתקרב לא יכול להשיג את ההשפעה הזאת. אז אומר הרמח"ל בחלק ד', שאפילו בשעה שאנחנו עוסקים בתורה, שיעור ההשפעה שהתורה חלה על האדם, רק כפי שיעור הכבוד והאמורה שהוא ניגש לפני אלוקיו. לפי צורת הנגישה, כך אנחנו זוכים לתורה.
וגם שלא היה משנה לראות שמיים.
אומר את הדברים מפחידים, הרמח"ל אומר, הגיונו כקורא איגרת, ומחשבותיו כחושב בדברי העולם. תראו לכם, יהיו אנשים, יבואו אחרי 120 שנה על ביתי של מעלה, הוא 120 שנה, היו בבית המדרש, קראו עיתון. פחד פחדים. מפחיד נורא. השיעור, אם אין יחס של הכנעה לתורה, אין ככל גישה להשפעה הזאת. השפעה אומר עניינה אלוקי. זה לא אינטליגנציה אנושית. זה בכלל מגיע בכלים לגמרי אחרים. ממש מפחיד הדבר הזה. אז זה מאוד חשוב. אנחנו נמצאים כאן בעולם להתקרב. ולהתקרב צריך התקרבות. צריך התקרבות, כוונה יחס בין חומר לאלוקיו. ואם אדם לא מעמיד את עצמו ביחס הנכון, יש בזה שיעורי הדרגה שלא ניבעל, יש בזה שיעור אינסופי של הדרגה, זה לא אומר שחס ושלום, או שאנחנו כמו יונתן בן עוזיאל, או שחלילה כלום. כל אדם צריך, כלומר, כפי שיעור ההכנעה, ככה הוא יזכה להערת התורה. אז יש בזה מהמעט אלא הרבה. אז אנחנו משתדלים לשבת, עצם זה שאדם יושב מול הספרים בעירת כבוד, שבשעה שהוא לומד הוא ניזהר לא לדבר דברים בטלים. הכוונה היא לא מצד, אני אומר, צריכים להיזהר, אני אומר, לא להיזהר, מרהרה. יש אדם שאומר, תשמע, זה לא כדאי להפסיק בלימוד, הרצף הוא מאוד חשוב ללימוד. הכל יכול להיות דברים נכונים. גם מי שלומד באוניברסיטה להבדיל, מאוד חשוב ללמוד ברצף. יש הרבה דברים טובים להרבה סגולות לימודיות. אבל פה חייבים לבנות את כל מערכת שחזל כל כך החמירו, שמחילים אותו בחלירת תמים, זה לא בגלל, זה בגלל היחס. זה אדם עומד, רמח"ל קורא לזה בעודו ניגש לפני אלוקיו, ואתה כעת באמת בזעיר אנפין עומד במעמד הר סיני. צריכים יחס של תורה, יחס של משפיע ומקבל. אז הרי מעיקר הדין כולנו היינו צריכים ללמוד מפי הגבורה. כולם ניתנו מפי רואה אחד. משה רבינו הצטער מאוד שבסוף נוצר המצב שאדם צריך לקבל את התורה מהר סיני דרך משה, ואחר כך הדברים עוד הלכו ונתפרטו יותר ויותר, ותלמיד מפי רבו. אבל בסוף שתלמיד יושב לפני רבו, אז כמו שגם מסכת שבת אומרת, אל תקרא שושנים אלא... כן, כתוב שם שספתם נוטפות מר עובר, שצריך לשבת לפני רבו ממש בחרדה, להקבל מקבל תורה. אז יש כאן צורה שבסוף היחס הזה הוא יחס עם נותן התורה בעצמו. אז כל זה באמת שאין מצווה בתורה שהיא לא תלויה במידת ההתקרבות. ההתקרבות זה היחס של המקבל אל המשפיע. עכשיו, ברגע שאני התקרבתי, אז זה גורם התעוררות למשפיע. כביכול הקדוש ברוך הוא יצר איתנו יחס הדדי, שכפי שיעור ההתעוררות שלמטה, אנחנו מקבלים השפעה מלמעלה. ההתעוררות הזאת יוצרת את השפעת ההערה. עכשיו, כשההערה חלה בנו, זה נקרא שלמות. כמו שבדיוק ראינו בקטע הקודם.
אמרנו שהיא לא משתנה, אמרנו שהיא כל הזמן קודם.
נכון, היא לא משתנה.
מה זה התעוררות?
אבל מה שבסוף, ההתעוררות, יש פה, אמרנו, שלושה שלבים. זה ממש, על פי סוד, זה ממש מערכת, הקדוש ברוך הוא הנהגה, ממש כמו, לא יאומן, וזה ממש כמו מערכת זוגית אנושית. כל המערכת של הסוד בעולם בנויה במערכת הזאת של התעוררות, השפעה ושלמות. זה ממש ממש, כל דברי הרמח"ל בספרים האחרים, כולם ממש מדברים על המושגים האלה ממש. אז יש כאן, ההנהגה נקבעה בעולם שיחס בין השלמות האלוקית על החומר החסר, יחול בצורה של התעוררות מלמטה. התעוררות הכוונה היא כמה אדם מרגיש מרגיש שהשלמה שלו מגיע, אדם שמרגיש נפרד, אדם שמרגיש שהשלימות שלו לא חסרה, הוא מרגיש שהוא מסוגל לעמוד בפני עצמו, אז באמת אין כאן התעוררות, אין כאן יחס, אין כאן התקרבות בכלל. אני לא זקוק לזה בכלל. אם אתה זקוק לאינטליגנציה, אתה זקוק למידע, אתה לא צריך את המשפיע, אתה צריך את המידע. התורה, ההשפעה האלוקית רק נקשרה בתורה, אבל תדעו לכם מה שהרמח"ל אומר בחלק ד', הוא אומר דבר נורא והיום. דהיינו, מילות התורה זה רק מעין מציאותו התברך שנקשרה בתורה. אבל אם אדם לא, אם אדם מתייחס אל התורה מצד התכנים ולא בלבד, ולא מצד שהתכנים האלה הם נקשרו ונקשרה בהם מעין אמיתת אימצו, אז באמת חס ושלום, אז הוא נשאר רק עם התוכן. וזה לא, זה לא משולל שזה יהיה.
זה גם מה שהוא כתב בפסקה של התורה, שהכוונה הנכונה שהיא עשיית חפצו יתברך שמו?
לא, זה נקרא תורה לשמה. פה הוא דיבר רק על מגמת הלימוד. בחלק ד' הוא מדבר על תנאי הלימוד. בחלק שלנו הוא דילג על תנאי הלימוד. ושם הוא שם דגש מאוד על עניין של תנאי השגת ההשפעה. אז שוב פעם, אז יש לנו כאן, יש לנו התקרבות, זה מעורר את המשפיע שלזה הרמח"ל קורא הערה, הערה זו התנוצצות, לא יאומן כי סופר, אבל הבלתי מושג מתנוצץ בנו, פועל בנו, בשעה שאנחנו מתקרבים אליו. לא פחות ולא יותר, צריכים פשוט להזדעזע. זה ממש, אפשר להבין למה הגמרא אומרת שאדם יעסוק בתורה מתוך אימה ויראה רטט וזיע. מה זה האימה והיראה? כמו שעם ישראל בהר סיני הבינו שהכל שמגיע לאוזניהם כעת, הרמב"ם מתלבט במורה נבוכים, האם זה היה קול גשמי, קול נברא, או שזה היה קול נבואי. אבל איך שלא יהיה, הגיע אליהם, היה כאן יחס של התנוצצות שמגיע אליהם קול מהבלתי מושג. ממנו התברך הבלתי מושג בכלל. הבלתי שאין לנו בכלל יכולת אפילו להרער בו. אין לנו, והוא זה שפועל בנו כעת בדרך מושגת. זה מה שקרה בהר סיני, וזה מה שקורה באמת לכל אדם שעוסק בתורה. כי באותו רגע, מה? גם בעולם הזה זה קורה. זה קורה מיד.
לא מרגישים את זה.
בסדר. דבר ראשון, אני חושב שבמידה מסוימת כן אפשר להרגיש. אבל במידה מאוד מסוימת, כי באמת מסגולת התורה, שאפילו תוך כדי עבודה, היא באמת משנה את הבן אדם ורואים את זה. אני לא מאמין, אף אדם לא יכול במבחן הזה. מי שילמד ברציפות, כמה שעות ברציפות, ככה מתוך תהרת הלב, מתוך מוכנות, הוא יהפוך לאדם אחר. כמה זמן זה יחזיק? החומר שלנו מיד מתגבר. ויכול להיות שזה יחזיק לזמן מועד. זה מטבע הדברים כך, כי אחרת אנחנו היינו הולכים לבחינות מלאכים תוך כדי החיים. אנחנו כל הזמן. אבל מצד, אדם יוצא לרחוב אחרי כמה שעות לימוד, הרחוב זה כמו עדר ברווזים. זה בכלל, בכלל לא בקטע, בכלל, אין כאן בכלל, זה לא שייך בכלל. שאנחנו, אנחנו אי אפשר להתעלם מהקדושת התורה אפילו תוך כדי העבודה. הדבר הזה הוא ודאי. אלא שאנחנו לא מודדים את עצמנו מכוח התחושות בלבד, כי אנחנו נמצאים במאבקים תמידיים. אבל עלי בדאמת, בוא נגיד ככה, מה שאנחנו מרגישים זה ודאי כעין וכאפס למה שהיינו אמורים להשיג באמת, שזה רק באמת בערך העבודה. אבל מה שאנחנו באמת צריכים לדעת, זה יותר חשוב לדעת, לא רק את התוצאה, את מבחן התוצאה, אלא את המבחן הידיעה. מתנוצץ בנו עכשיו. עכשיו מתנוצץ בנו הערה ממנו שחלה עלינו. אם הרגשנו אותה או לא, זה פחות רלוונטי, יותר חשוב שההערה הזאת היא זו שתלווה אותנו לנצח. אותה הערה שזכינו ברגע שדבר השם חל בנו. והוא חל בנו כפי ערך ההתקרבות, כמו שאמרנו, כפי ערך הכבוד והאמורה. עכשיו, החלק השלישי, שזה מה שנשאר בנו בסוף, ההתנוצצות זה התנוצצות של הבלתי מושג. הערה היא שלו, אבל מה שחל בנו ממנה, לזה הרמח"ל קורא שלמות. זה נקרא, ותתעצם בו מדבו מדרגה מן השלמות, שהיא תולדת מדרגת ההערה היא. מה שחל בנו בסוף, שהפך אותנו מחסרים יחסיים לשלמים יחסיים, זה, לזה אנחנו קוראים שלמות. באמת מבעיל לחשוב מה זה שמתבוננים על זה מבינים מה זה רטט וזיע. באמת היינו אמורים להגיע למצב כזה. ההבדל הוא שבהר סיני אנחנו לא היינו צריכים לעבוד כדי להגיע לה, כי זה באמת היה פועל בנו באופן חד צדדי. היינו, ויהיה רעם וינו ויעמדו מרחוק, זה היה באמת נרצה או לא נרצה. אבל היום אנחנו צריכים ליצור את זה מלמטה, את כל התובנות האלו. עכשיו חליל, ההפך מזה העבירות, זה בדיוק אותו תהליך. כל מעשה מהם שיעשה אדם חס ושלום, הנה יתרחק על ידו ממנו, יתברך שמו מדרגה מה. אתה ברגע, הקלקול הראשון של העבירה הוא קודם כל זה הריחוק. אך הפסוק אומר שלום, שלום לרחוק ולקרוב. בלשון הנביאים, אדם שיכול לעמוד קרוב ורחוק. חז"ל אומרים, רחוק שנתקרב, קרוב שנתרחק. זה הביטוי, זה הביטוי שלך, של אדם בעל עבירה. בעל עבירה זה נתרחק. איבד את היחס בינו לבין אלוקיו. ואז מתווסף עליו, על ידי איזה מדרגה ממדרגת אהלה, מערתו התברך שמו ואסתר פנה, נוצר מצב של חוסר התנוצצות בין המשפיע אליו, וזה גורם, התעצם בו על ידי איזה מדרגה מן החיסרון, שהיא תולדת מדרגת ההלה מהות. שזה כמובן מושרש בחוקיות של העבירה. זה לא רק משהו רעיוני שאדם פתאום שכח שהוא שכח את הקדוש ברוך הוא ונתרחק. יכול להיות שיש גם דברים יחסיים כאלו. אבל כאן הרמח"ל ודאי מתכוון, כמו שחוקיות המצווה גורמת את ה... זה קשור בחוק של המצווה, אז גם בחוק של העבירה. לעבירות יש הגדרות. זה לא נושאים רגשיים, זה נושאים אמיתיים. עבירה היא קובעת, החוק שלה הוא שקובע את ריחוק, את מידת הריחוק והקירוב. אלא שיש מצוות שחלק מהתנאים שלהם, או כל המצוות, אהבה, עירה, שלמות הלב שמתלווים עם המצווה, הם כבר קובעים את רמת המצווה וחלילה גם העבירה. אדם יכול להיות דבק בעבירה יותר, דבק בעבירה פחות. החוק שלה זה לא שחור ולבן, גם בעבירה יש חוקיות של יותר ופחות. אדם שנותן את יותר את ליבו לעבירה ועושה אותה יותר עם כל הלב והנפש, אז ודאי שזה יש, כמו שיש אהבה ועירה במצווה, יש גם אהבה ועירה בעבירה. כמה אדם דבוק והוא נכנע למערכת שלה, של שליטת הסתרה אחרא. גם בזה יש יותר ופחות.
עבירה זה מלשון, מה זה הגדרה של עבירה? לא הגדרה, מה השורש של עבירה?
דווקא מילה עבירה, יש לזה הרבה שורשים, למה בחר לו דווקא את העבירה?
כי אם אני מציווי מצווה, אז אני יודע שזה מלשון ציווי.
כן.
אז עבירה למשל.
עובר, עבירה זה עובר על דבר השם.
חץ זה הכי...
חץ זה הכי קל לכרוא, חץ זה הכי משוגעים.
אתה אומר להחתים.
מחתים, בדיוק. חץ זה חיסרון, שורש חיסרון. ולא יחתים.
לכאורה, אבל... לא השכר, אבל... האנשים על עבירות זה כאילו משהו קבוע, לא?
עונש קבוע. כמה ש... צריכים לדעת, עונש...
נגיד מגיע לו פחות קראת, הוא עושה את זה פחות כוונה.
זה אני לא יודע. זה אני לא יודע, יש חוקיות. יש חוקיות של, 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 של חילוקי כפרה, ובזה יש יותר ופחות. מידת האיסורים, מידת כמה רע הוא הגביר על עצמו, כמה הוא השליט על עצמו לרע, והרע הזה צריך לסור ממנו על ידי חוקיות של איסורים. זה הכלל של, הכלל שמסתבר שבזה שייך הדרגה. נמצא לפי כל מה שהקדמנו לסיכום, שאם שואלים אותנו עכשיו, לאיפה אנחנו הולכים? מה מגמת החיים שלנו? שהכוונה באמת, כמו שאנחנו אומרים, כוונה זה לא כוונה פרטית, מה אני מכוון בברוך אתה, אלא כוונה כיוון חיים, באמת בכל המצוות, ואני הייתי מוסיף בכל החיים, תהיה הפנייה אליו יתברך שמו, להתקרב לו ולאור באור פניו. זה... איך אומר המסילת ישרים, דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. יש רק מגמה אחת בחיים להשיג את השלמומי שלמותו יתברך. והמניעה מכל העבירות, מה התכלית שלהם? להימלט מן ההתרחק ממנו. וזה התכלית האמיתי שבהם. אך העניינים בפרט, אם תשאל אותי למה המצוות והעבירות מורכבות מכאלו וכאלו פרטים, יש בהם עומק גדול, כפי פרטי ענייני האדם והבריאה, וכמו שזכרנו לעיל, נדבר עוד בקצת מהם בחלק בפני עצמו, מתכוון לחלק רביעי של הספר, ששם, בעזר הקל יתברך שמו, שם הרמח"ל פותח לנו קצת עיקרי הדברים, מצוות המרכזיות, להבין איך הם פועלות בעולם את ההתקדמות המגמה. רק יהיה לכם, היה לי נחת רוח, אני אומר... שיעור, נאמר שיעור כבר תקופה אולי של שנה, על קבוצת האנשים. ולא משנה מאיזה סוג, לא משנה, קבוצת אנשים, לא משנה. אנשים סטנדרטים, אמרנו דרך השם. בא אליי היום, אומר לי, פעם ראשונה שאני מבין פרשת השבוע. אומר לי, כל שנה למדתי פרשת שלח, וראיתי זה לשון הרע וכל מיני סיבות וזה, הוא אומר, פתאום נפתחו לי העיניים, אני מבין למה חטא המרגלים כל כך חמור. כי זה הייתה, הוא אומר, בגידה בתוכנית האלוקית. כל כך פשוט אומר לי, אומר, זה, היה לי שמחה שפתאום לראות שאנשים באמת רואים את התמונה. אפשר לראות, אפשר לעבור את החיים ולפספס את הלב של החיים. אדם יכול לשבת ולהגיד, כן, יש למרגלים בעיה פרטית, או שהיא קינה וסינה ותחרות, שרצו כל אחד למצוא את ה... להיות ראשונים, ופחדו שיקחו להם את המעמד החברתי, את הבעיה של לשון הרע, בעיה כזאת, ואפשר לאבד את לב החיים. פתאום הוא רואה, הוא אומר, פתאום הוא מבין מה זה ארץ ישראל, פתאום הוא מבין לאיפה עם ישראל הולך, מה המגמות שלו, לאיפה כל תכלית העולם נוסעת, ואז הוא פתאום רואה את זה, ועולם, פתאום הבנתי את זה. מכוח מה? פשוט רק כשפורסים את המפה, הכל נפתח, בבת אחת. אז זה היה שמח לי לראות שדברים שלא, אני כבר לא צריך להגיד אותם. הוא בא אליי היום כבר לא התפעלו את הבוקר, הוא אומר לי, פעם ראשון החיים שזכיתי להבין את פרשת המרגלים. אז אני רק אומר שכמה זה חשוב, כמו שהרמח"ל הבטיח לנו בהקדמה, שכל התורה, כל העקרונות יפתחו בפנינו כשהמפה נפשוט אותה. נזכה לראות אותה בשלמותה בעזרת השם.
מה זאת אומרת על זה פירושים של ראשונים, זה לא סתם אנשים ש...
זה עכשיו, יפך. כן, כהדרך החוכמה, יודע שהחוכם יודע שבכל דבר יש הבחנה. אני יכול, מה זה נקרא? אני אתן לך דוגמה. מה זה רופא טוב? רופא טוב זה רופא שורשי. אני יכול לבוא ולהגיד לך, אני רופא, נגיד. אתה אומר, במתלונן, נגיד, כואבת לי האוזן, נגיד. מה הבעיה? אין לך משחר, רושם לך סימפטומים, עושה לך זה וזה, פותר את הבעיה, זה, אתה מבסוט. כן הלאה, רופא שורשי אומר, מה קרה? הוא אומר, למה כואב לך האוזן? הוא מודק, דלקת פנימית, הוא אומר לך, נראה לי שאתה שוחה בבריכה מזוהמת. אחרת, למה אתה זה? ואחרי זה, אם זה דלקת פנימית, הוא הולך איתך עוד יותר, וכן הלאה. אנחנו, כל דבר אתה יכול להגיד, והוא אמר דבר נכון. השאלה אם אתה הצלחת לגעת בנקודה הכי הכי פנימית שממנה הכל יוצא. אתה מבין? נגיע לזה בסוף נגיע. למה הזוהר שאומר, למה קלקול הזה בסוף גם נובע מזה? ולמה? בסוף הכל נכון. אבל השאלה אם נגעת בנקודה חיצונית או פנימית. איך הגאון הבין לאומר? ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. אומר הגאון בביאורי אגדות לבבא בתרא, הוא אומר, מה זה ראשונים? בית ראשון, נתגלה אבונה. באופן חיצוני אתה היית אומר, היית רואה כאן מערכת שלכאורה יותר מקולקלת לכאורה. אבל לא, חז"ל אומרים, תשמע, אתם לא נגעתם בנקודה הפנימית. אבון שלהם מאוד מאוד חיצוני. באופן פנימי הם בטחו, תלו ביטחונם בהשם. הקשר הפנימי שלהם היה מאוד מאוד עמוק. אז התיקון שלהם מאוד מאוד קצר, 70 שנה העסק נסגר. אחרונים, באופן חיצוני, אתה רואה דברים שמכורה מתוקנים, באופן פנימי, הירושלמי אומר, הם פיפאו את הכתלים, הם איבדו את הקשר הפנימי עם הקדוש ברוך, בית שני. איפה זה? אתה יכול להגיד, שנאת חינם. שנאת חינם, אתה יכול להגיד, שנאת חינם זה בעיה? שנאת חינם, בוא נפתור את הבעיה, נעשה מעגלים, כמו שהחברה עושים, מכירים, יש שקוראים לזה, הם עושים, קוראים לזה, קבלה לעם, הם עושים תנועת ערבות, שבים ורוקדים, כולם מחובקים, ומחברים את העם. נו. בסדר, פתרת, אין שנאת חינם. זה שטחיות שאין כמוה בעולם. מה זה שנאת חינם? למה אדם עכשיו אתה רוצה לקחת לאנשים את האגו שלהם? תהרוג אותם. מה אתה רוצה, שהוא לא יחיה? אמרת שאני אחליף אותי איתך? לעולם זה לא יקרה. כי אני זה אני ואתה זה אתה, ושניהם צריכים לנשום אוויר, שניהם צריכים כבוד, שניהם צריכים כסף. לא פותרים בעיות ככה. אם תבנה מערכת שורשית, פנימית, שיש לנו הר סיני אחד, אידיאל אלוקי שמחבר בינינו באמת, שם תוכל לפתור את שנאת חינם. אז אי אפשר להסתכל על בעיות חיצוניות ולהגיד, בוא נפתור. לא, התשובה היא, שנאת חינם זה רק סימפטום. הבעיה היא הרבה יותר שורשית.
נראה לי שכל הראשונים יודעים את זה. כולם יודעים ש...
תשמע.
יש חטא שהתרחקו מהקדוש ברוך הוא. איך זה הופיע
בתכלס? ריחוק מהקדוש ברוך הוא היא מילה מאוד כוללת שצריכים גם אותה להגדיר איתה.
בגידה בתוכנית האלוקית.
זה מילים מאוד עמוקות.
נראה לי שכולם, כאילו, נכון, הם ידוע על כל הראשונים שהם בגדו בתוכנית האלוקית. איך זה בא לידי...
הרי סך הכל אנחנו עוסקים במאמרי חז"ל. חז"ל נתנו לנו נתונים וביקשו מאיתנו לבנות מהם פאזל שלם. אנחנו יכולים כל החיים להתמקד בפרט קטן, ולא אמרנו שום שקר, אמרתי רק דברים אמיתיים, אבל פספסתי את הנקודה העיקרית. אפשר כל החיים להתגלגל ככה, בכל נושא, בכל פרשה אני יכול להגיד לכם, להביא לכם שתשאלו אותי מה הלב של הסוגיה הזאת כאן, גם סוגיה בגמרא זה כך. אדם יכול, שבוע שלם המגיד שיעורים הוא רוצה, הוא יכול להגיד לכם המון המון שיעורים יפים סביב הסוגיה, בכלל הוא לגעת בלב של הסוגיה. מסכימים איתי? יש פה תוספות נורא מעניין, שביא פה איזו שאלה מרתקת, ולבנות על זה עכשיו ידיעות, ואפשר להעביר, אבל אפשר לדלג על כל הסוגיה, כל סוגיה אפשר להסתובב סביבה ולא לגעת בה. החכם, הלמדן האמיתי, זה מי שרואה ואומר, שם את כל הדברים בצד, ומחפש, חותר, 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 הנה, נגעתי בנקודה. מזה עכשיו אני אגיע לכל הענפים. ככה זה כל נושא. עכשיו, זה לא אומר שהפרטים הם פרטים לא נכונים. שאלה אם אתה חותר להתמקד או לא. כל דבר הוא נכון. מי שיבוא ויגיד שחטא מרגלים זה בעיה שהם דיברו לשון הרע, התורה אומרת, יוציאו דיבת הארץ רע. ואתה לא שואל, מה, מאיפה זה נבע דיבת הארץ? למה להוציא על ארץ ישראל רע? מה קרה? סתם פחד פיזי? סתם פחד, היא פשתלת עליהם פתאום פחד. מה קרה? תחתור עוד קצת. שאלה לאיפה אתה רוצה להגיע יותר עמוק, יותר עמוק. בא דוד המלך ואומר באופן מפתיע, וימסו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. הבעיה היא פתאום חוסר אמון, הבעיה היא מאיסת ארץ חמדה. למה אני מאוס את ארץ חמדה? מה הבעיה להיכנס לארץ שיש שם כאלו ענבים שכל אחד אבטיח? מה הבעיה? יש פה דברים עמוקים, אנחנו צריכים לחתור ו... אז עוד פעם, שאלה היא, זה לא אומר שמה שנאמר לנו זה לא נכון, זה לא אומר שלכל אחד היה את כל הכלים. לנו ברוך השם, אני חושב, יש לנו היום כלים שאנחנו יכולים לחתור הרבה יותר קדימה. זה מה שאני יכול להגיד, זה לא סותר בכלל שהדברים האחרים הם לא נכונים. זה פרטים נכונים, השאלה היא אם היה לנו את מלוא הכלים להגיע אל העומק הכי רחב, הכי מכסה. וזה לא אומר שצריכים להפסיק ללמוד את ה... אנחנו רק חותרים, אנחנו כל הזמן חותרים לראות דברים יותר נכונים.
אולי אפשר ללמוד כדי לזהות תופעות עמוקות יותר, על ידי... לא, אני אומר, על ידי פרטים כאלה אפשר להבין. אני... כשיש מציאות דומה, אז אתה יכול להבין מאיפה זה נובע.
אנחנו לא עוסקים בפסיכולוגיה, אנחנו עוסקים כאן באמת בתהליכים אמיתיים שחלים במין האנושי אל מול התוכנית. ולכן פה הפסיכולוגיה זה לא שאלה של... אנחנו מדברים, באמת יש פה מסלולים. הקדוש ברוך הוא הניח שני מסלולים בעולם. מסלול של הגעה אל השלמות ומסלול של התרחקות ממנה. וצריכים בכל מקום בתורה ובהיסטוריה למצוא איפה עם ישראל למד ביחס למקום הזה. אם אנחנו נדלג על זה, נפסיד. לא כדאי להתמקד בדברים מקריים. אתם מבינים אותי או לא, חבר'ה?
כן, מבינים.
כן. כל פחות, אל תסכימו איתי, אל תגידו שאתם מבינים אותי. אחר כך נוכל להתווכח, אבל קודם כל, שרק תגידו שאתם מבינים מה שאני מתכוון לומר על כל פנים.
אבל לא חשוב גם לבר את הפרטים?
שמה? בטח חשוב.
דוגמה על משהו
נכון. אם חז"ל אמרו לנו פרט, אם חז"ל דיברו על שנאת חינם בבית שני, אל תוותר על זה. אל תוותר, אל תניח את זה, אבל תיזהר, אם אתה עשית כאן, עיקר תפל ותפל עיקר, אז פספסת. אני על עניות דעתי, לבוא ולומר שהבעיה של עם ישראל זו שנאת חינם כדבר בפני עצמו, לעניות דעתי זה עיוות התמונה. אין, שנאת חינם לא נובעת אף פעם כבעיה עצמית. אין דבר כזה, יש כששונאים, יש סיבה. כשתלמידי רבי עקיבא לנוהגים כבוד לזה, יש סיבה. שום דבר לא מגיע כבעיה. אין כזו בעיה עצמית לשנוא.
זה סימפטום כמו מחלה.
נכון, בדיוק.
אז מה השורשיות של זה?
בואו נכתוב. בואו נכתוב. קודם כל, אני... אתה שואל אותי? אני אומר בכל דבר. המחלה הכי הכי עמוקה בעם ישראל, זה איבוד האידיאלים האלוקיים האמיתיים.
שחור!
זה האסון. כל צרה צרורה קורית משם. כשאין לאנשים סיבת משמעות אמיתית לחיים שלהם, חיים יהודיים בפרט, אז כל קלקול נובע. כמה זה קל, יש לנו שאלה. אני עכשיו פותח ישיבה. אני רוצה לפתוח ישיבה. יהודי טוב, רוצה להרביץ תורה בישראל, אני רוצה לעשות דברים טובים. כמה זה קל לי להתבלבל ולטעות, וזה המימוש האישי שלי, נכון? סך הכל השקעתי פה את החיים שלי, ואני רוצה לעשות דברים טובים. אבל זה כל כך קל, אני לא רוצה לחשוד אחרים, אני רוצה להשמיע, אבל כמה זה קל שפתאום הנושא אני יהפוך להיות נקודת מרכז. אני צריך להיות איש גרוע בשביל זה? איש הכי הוגן? אם זה היה בעסק, תראו לכם, אם זה היה בעסק פרטי, הייתי פותח חנות מקולית. והייתי מרגיש, זה היה לגיטימי לגמרי להרגיש שהשני לא יפגע בזכויות שלי. אם הוא היה פותח מקולת בתוך הרדיוס שלי, הייתי אוכל בית דין והייתי צועק, מה אתה גוזל לי את הפרנסה שלי? זה החיים שלי, השקעתי פה את החיים שלי. אבל זה מגיע למקום אחר של תורה, ופה פתאום אני צריך לשים את האידיאל במרכז, ואני בכלל לגמרי עומד מן הצד. ואם איזה דרגה מבקשים מבן אדם? שהוא יעמוד מן הצד, שכל הנושא מה שמסביבו בכלל לא רלוונטי, והעיקר, חומר רבי אבאו, מיני ומיני תסתה יש מה איתה. לא אכפת לי בכלל. זה לא יאומן כמה שה... זה מטרות אחרות לגמרי. וזה דברים שלגיטימיים לגמרי לנפש האדם. זה לא ישרע מי שרוצה את טובת עצמו. אבל הוא רחוק, מרחק ממזרח, ממש מרחק אדיר מהיעד האמיתי של החיים. כי חסר לו את התמונה. וזה דבר שמגיע לבד, דבר כזה, זה לא יגיע לבד. אם לא נשקיע בלימוד האמת מול האבל העולמי, אז הדבר הכי קל להתבלבל בדבר כזה. דוגמאות כאלה רבות מאוד.
אגואיזם כזה.
נורמלי. זה הטעות, אני כועס עליי, לא משנה, אתם כועסים עליי שאני ביקורתי, אני יודע את זה. אבל אני אומר לכם, אתם תשמעו אותי ואחר כך תחלקו עליי. אבל מותר, זה בריא לשמוע מה שאדם אומר. אני אומר, יש קבוצה מסוים, לא אגיד מי, שהם עושים את כל היהדות, בונים על שבירת האגו. אני אומר לכם, זה שקר, האגו זה דבר קדוש. אין בעיה באגו. האגו רק צריך להיות, לעמוד מובנה בצורה בריאה. אדם שיאבד את האגו שלו, הוא האדם מקולקל. מה זה אדם בלי אגו? לא שווה קליפת השום בן אדם הזה. הרצון שלך לא שווה. אדם בלי אגו ייתן כבוד לקדוש ברוך הוא? תגידו, מי הוא בכלל שייתן כבוד? אבל זה צריך לעמוד בפרופורציה נכונה, אל מול מערכת. יש, הכבוד שלך הוא קודש קודשים, אבל תגיד אותו בפרופורציה נכונה, מול מלך הכבוד. אם הכבוד שלי חשוב ככל שיהיה, הופך להיות מרכז העולם, אז חורבן העולם. מי אני שאני יהפוך להיות סיבת העולם? אבל אם הוא עומד במקום הנכון, אז הכבוד שלי הוא מושלם, כי אני מכבד, אני ערך שנותן, עומד ביחס נכון לכבוד האמיתי, אז אני מכבד את הקדוש ברוך הוא. נו כבוד אלוקי ישראל. איך דוד המלך אומר לאשתו מיכל? הוא לא אומר לה, שטויות, שאתה אומרת לו, מה אתה קרוא? עזוב אותך אחי, תן לי, הלאה, זה, תשאיר ככה. לא, הוא לא אומר ככה. הוא אומר, ואיך הוא אומר לה? עוד לפני כן, הוא באמהות אשר אמרתי, מה מכבדה? אני מבין בכבוד, גברת. את חושבת שאני מזדלזל? אני מתכבד. לא אמר לה, שטויות, מה זה משנה? לא. ככה מתכבדים, אני דבקתי עכשיו בערך המוחלט, אז כמה שאני מזדלזל ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, במקום הזה כך מתכבדים. כלומר, מסכת עירובין אומרת, כל הרודף, כל הבורח מן הגדולה, הגדולה רודפת אחריו. לא שהגדולה איזה שטויות, הגדולה, תהיה מבין, תאחז בגדולה האמיתית. אם אתה רוצה לבנות עצמך, בפני עצמך, אז אתה לא, באמת חסר ערך לחלוטין, אם אתה לא מכיר בכבוד האמיתי. אין כבוד אל התורה, שנאמר וכבוד חכמים ינחלו. חזל לא אמרו כבוד זה שטויות, אלא אין כבוד אל התורה, תהיה דבק בכבוד האמיתי.
שמענו זה תולד ולא איזות, כמובן כלפי הרב.
אין למה. ביחס לזולתו, למה תולד? זה שיוכלו אותך. מה זה תולד? מי תולד פה בעולם הזה? אדם צריך לעמוד על זכויותיו, אדם צריך ל... לעמוד על כבודו.
מאיזה צד הוא צריך לעשות את זה? מצד שיש לנו נשמה אלוקית או מצד ש...
שהוא בן אדם. קודם כל לתת לעצמו מציאות. המציאות שלנו טובעת קיום. אין סיבה, לא מבטרים בלי סיבה. מבטרים כי יש סיבה. בלי סיבה, למה לבטר בלי סיבה? אחרת תדרכו עלינו, לא נשאר מאיתנו כלום. אין דבר כזה. שיש סיבה, מבטרים. כשהשני בא לבקש מחילה, הראשון שאנחנו מוכלים, מיד מתפייסים. אבל לעולם לא יפקר. יש מערכת של... אם האדם מזלזל, לא מוכלים לו. מה פתאום? סתם למחול בלי סיבה? אתם רוצים שהרשעים יחגגו פה בעולם, אנחנו רק נשכב על הרצפה ונקבל מכות?
אין לנו לנטור טינה.
מה? אני אני אומר שכן, גמרא מסכת, לא אני, הגמרא מסכת יומא אומרת דף כ"א, כ"א עמוד א' כמדומני, שרק אם פייסו אותו, אם לא פייסו אותו, אז צריך לנוקם יותר כנחש. אדם עשה לך עוול ברור, לא עוול דמיוני שאתה יכול למד עליו זכות, אלא אדם עשה לך עוול, הוא צוחק עליך בעיניים, לא מבקש מחילה. אז תגיד לפני השנה, תגיד, הרי אני מוכל וסולח לו? אני לא אומר, אני מקיים.
אז מה אומרים
בעצם? מה? יבוא לבקש מחילה? מה זה יפקר העולם? רשע, יחגוג?
אבל זה לא שכתוב בקריאה שלך של המילה. לא, אני אומר,
כאילו איך אתם אומרים? בחזל זה לא כתוב, אני לא יודע מאיפה הנוסח הזה התחיל. כתוב שלא יעלה... אני אומר.
לא, שלא יצא שקר מדבר פי.
אז אני אומר, אני לא אומר את זה, חבר'ה. אני לא יכול לתלמדו ממני, אני לא אומר את זה. אני אומר מה נפשך? או שאני סוגר את התיק, או שלא סוגר את התיק. מה, יש לי סתם להגיד דברים? מי שאין לי תיקים, אז בטח שלא יהיה לי שום, לא תעלה, איך כתוב, הגמרא אומרת שלא, זה בנוי על הגמרא, שלא יעלה שום, שכחתי את הנוסח בגמרא.
אבל זה לא נעלבים אינו מולווים?
אבל גם לזה יש כללים, לזה יש כללים. נעלבים אינם מולווים, הכוונה היא שהחסיד יש לו כלי ספיגה, לא סתם לא נעלב. סתם אדם שיבזו אותו, והוא לא, אתם תראו את דוד המלך החסיד הגדול, הוא לא היה כזה וטרן, הוא לא היה כזה... ואתה אל תנקה הוא כאיש חכם אתה, אין חוכמות, העולם יש לו סדר. לא יודע, מלך אם אתה, לפי התיאורים שלנו, שמתארים את עצמנו ככה, כולם נמתולאים כאלה, אז גם מלך אתה לא יכול להבין, מה זה מלך? פתאום החלפת לי מילה במילה? אם יש מלך, יש צורה של מלכות, יש גם צורה של מישהו שיכול... מלך יכול להתכבד מעם כזה של תולעים? איזה מלך, איזה צורה יש מלך כזה שרק הוא המלך, הוא... וכולם אנשים שבכלל לא מעניין אותם כלום, תדרוך עליי, תעשה... איזה צורה זאת? זה עם של גברים. ושיש, אבל יש לנו יד, יש לנו אידיאלים, אנחנו לא עוסקים בשטויות, לא עוסקים להדיר את עצמנו. שצריך לעמוד על כבודנו עומדים, השני מבקש מחילה, אנחנו נותנים ראשון אפשרות לתקן, אבל שלעולם יש סדר, יש צורה, זה אסור לוותר.
אם מישהו פגע בי ולא בקש סליחה, אני יכולה להגיד עליהם
את זה? ועוד פעם, יש לך כלי ספיגה אמיתיים, אתה פגוע או לא, אתה פגוע או לא, אתה פגוע או לא, זה שהוא פגע, הקדוש ברוך הוא יתחשב איתו, אתה פגוע או לא, הצלחת לספוג את זה, הצלחת להגיד, תשמע, ברכבת מישהו דרך עליי על הרגל, לא מכיר אותו, אני לא אכיר אותו, כאב לי קצת התנהגות האגרסיבית שלו, הלך בלי זהירות, אמרתי, יאללה, העברתי את זה. למה שתקת? מה אתה פרייר? צק עליו, תרים זה, בסדר, העברתי, הצלחתי להעביר את זה. בסדר, כמו שספקתי את זה. בין אם אני חסיד, לא חסיד, זה הוא שווה להתלכלך בשביל התיישנות כזה, יאללה, בסדר, כואב קצת הרגל, עד סוף הנסיעה, שפעם באה אני אזהר לו להתקרב, ושנלמוד יותר בפינה. ספקתי. אני שואל אותך שאלה, אתה סופג את המכה, את ההלבון, או לא סופג? החסיד משום מה הצליח ליצור לעצמו כלי ספיגה. לא שהוא לא נעלב, כאב לו, הוא הצטער, אין אדם שלא מצטער שמבזים אותו. אל תספרו לי שום סיפור, אני לא מאמין דבר כזה. אדם שלא נעלב, חפשו אותו בבית כברות. אין דבר כזה בעולם. אדם רוצה להימצא, הוא נפגע כשהוא נמצא פחות. כשאני מקבל מחמאה, אני מרגיש שאני נמצא, כשאני לא מקבל מחמאה, אני מקבל ביקורת, אני פחות נמצא. אם זה ביקורת עניינית, אני יכול לקחת אותה לתועלת. אם זה ביקורת לא עניינית, שסתם מבזים אותי ומקללים אותי, אני מרגיש מאוד מאוד חם, מאוד קר, מאוד כואב. כואב לי. עכשיו, בא חסיד ואומר, אני אליף בחזרה, מעיקר הדין מותר לי עכשיו לחרף אותו בחזרה, להגן על כבודי. אומר לי, שווה לי, לא שווה לי, יצא מזה חילול השם. מה יצא? אנשים הרי ברחוב יעמדו, לא יבינו מה שקורה פה. יראו שאדם בן תורה מחרף אנשים ברחובות, מה יגידו? זהו, שתוק. בסדר, הוא איכשהו ספג את זה, והוא הצליח להכיל בקרבו את ההלבון, זה אומר שהוא ויתר להוא? לא אומר. זה לא אומר. אם אתה יכול לעשות סדר בדברים ולהגיד, להכיל את זה ולהגיד, אני, התיק נסגר מבחינתי, תגיד, אם התיק פתוח, אז איזה חסידות עשית? אתה עשית פה דבר באמת לא אמיתי. בתוך הלב, הלב שלך צרוב, אתה פגוע, כל פעם שתראה אותו, אתה תרגיש אפילו רגשות שנאה סמויים לאדם שביזה אותך וניסה, הרי מאיפה שנאה מגיע? מישהו רוצה לדרוך עליי ורוצה להוציא אותי, להרוג אותי, בעצם האיש הזה דוחק אותי מהעולם, מהגלובוס. והרגשות של הנתירה בעצם מנסות לתת לי תחושת קיום. לא, אני אלחן בו, אני אראה לו שאני עוד חי. זה דברים, זה רגשות טבעיים בריאים. עכשיו, אם אתה לא יכול להכיל את זה, אז מה אתה עושה חסידות פה? לך אליו, תצעק עליו. אתה יודע מה שזה רע שעשית לי? תוכיח אותו, אל תיסע עליו חן. לך תצעק עליו, תברר איתו את הדברים. מה אתה מרוויח שאתה שותק? אתה צובר, צובר סינה, ויום אחד זה צובר ריביות. יום אחד זה יצא. או שיום אחד זה יצא מכזה, אם תתבייש להגיד לו את זה בפנים, יום אחד זה יצא והתפוצץ כזה לשון הרע עליו. את עצמך לא תכיר את עצמך, כמה צער אתה צובר במקום הזה. למה, מה? אני אומר, בוא נהיה כנים, לא עושים, לא סוגרים, סוגרים בעיות עם טיוחים. בוא נהיה אמיתי עם עצמנו. מישהו עשה לנו עוול, נוכיח אותו, נדבר איתו על זה. באים אליו אומרים, אולי לא שמת לב, הרגשת שפגעת בי? אתה שמת לב מה שזה צער שגרמת לי? אז רוב האנשים המתוקנים בעולם יגידו, אני מצטער, הוא יצטער, אני אתנצל, לא התכוונתי. אני שמח לשמוע את זה, וברוך השם, אני רגוע עכשיו. ועזרת לו להחזיר לעצמך את הכבוד. אבל אם אנחנו מתעלמים, אז אם הוא אדם יחיד סגולה, שכזה רשע, שיצחק עליך בפנים ויגיד לך, לך מן, אתה לא מעניין אותי בכלל? בסדר. יש מצווה למחול לאדם כזה? אתה חסיד, אתה חושב שאתה מוכן או לא? לא, אני אומר לו, אני לא צריך חוץ. ודברים בטלים, מה זה לסלוח, מה? צריכים את הרשעים האלה, צריכים לרדוף אותם, אנשים שלא רגישים לסביבה, מה זה הדבר הזה? מה המצווה לסלוח לאנשים כאלה?
לפני ראש השנה, אומרים גם שם.
אתה רוצה לסלוח ולהגיד לו שהוא לא יענש בסיבתי, תגיד, אבל רק בתנאי אחד, שאתה גומר איתו עסק, שאתה יותר לא יוצר איתו קשרים. אם אתה תמשיך להתחבר איתו ולסבול ממנו עוד גידופים, זה עושה כבר עוול. נתק איתו קשר, תגיד, אני לא עושה איתו, סגרתי את התיק מבחינתי, לא רוצה שיענש בסיבתי, אבל אני איתו גמרתי. לא רוצה איתו, לא אומר לו להגיד שלום, אפילו שהוא מכר עדים מותרים לו לענות לו שלום. הוא מתנהג רע, ואני, אין לי איסור שלו לסנוע אדם רשע, מכר עדים מותר לסנוע אדם רשע. אמרה מפורשת, אדם שרשע מתנהג ברשע ולא רוצה להתנצל ולא מוכן אפילו לדבר על זה, זו איש רשע על כל פעם מעיקר הדין, ואין איסור לשנוא אותו, הם גם איסור לא לדבר איתו שלום, לא לענות לו שלום.
זה אגואיזם שקצת הוא כאילו גם...
הוא נורמלי, הוא בריא, אגואיזם בריא.
גם יש יחס לקדוש ברוך הוא, כלומר שקדוש ברוך הוא מעל.
נכון, יש מערכת בריאה שקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתוקן. למה הגענו לכל זה? אני כבר לא זוכר. דברים חשובים, אה?
חטא מרגלים.
חטא מרגלים גלגלנו, כן. נתחיל פרק חמישי או שכבר מאוחר, אנחנו רואים? נעצור כאן היום, אתם צריכים לסיים? מאוחר? אז אם כבר פרק חמישי אולי נשמור, אז בכל יש לכם עוד משהו לברר סביב הדברים שהתלבנו לנו היום. תראה, בוא נגיד לך, אני עכשיו עברתי פה והריח לי ריח של ברבקיו שהכשר שם מפוקפק נגיד. לא צריך להיות שורש מאוד גדול, פשוט אני רעב וזה מריח טוב. בסדר. עכשיו, אבל אם אני שואל אותך שאלה, אם אני לא עמדתי בניסיון ותראה אותי נכנס לשם וקונה בשר לא כל כך בהכשר טוב, שהרבה מלמליזים עליו, אני אומר את זה, תראו, אני לא מכיר מה שאני עושה, סתם אני אומר את זה כדוגמה. זה לא סתם אדם נחשב. אדם שנמצא במצב שריח אחד של פלאפל גרם לו להיכשל, המצב שלו לא במצב בריא. אתה מבין, יש פה הסתכלות יותר מעמיקה, מי שייתן לו עכשיו מוסר ויגיד לו, אסור לאכול כשר, הוא לא ילך בדרך נכונה. הוא צריך קצת לבדוק מה המצב של הבן אדם הזה. יש לו איזשהו נתק שגורם לו שהוא לאט לאט ילך רחוק רחוק. לא, אף אחד לא, תדעו לכם, אף אדם לא מאבד את הקשר של הקדוש ברוך הוא בגלל שהתחשק לו פלאפל, לא קשה. זה רק סימפטום שמשהו פה בפנים התנתק לו. משהו פה חסר לו איזה שורש פנימי. כל אחד יודע את זה. אני, היה לי הרבה פעמים עסק עם בחורים שהיום, כל אחד נותנים היום, אתה יודע, נותנים היום סטיגמות. כמו שגנב, זה לא גנב, אין גנב היום, קלפטומן.
הוא מפוצל. הוא... כל אחד היום, לכל חטא יש היום כבר שם. חטאים, זה הכל חלק מהסטנדרט. אז גם כן דקלש. לא יצא לתרבות רע. חוזר בשאלה, ואנחנו מגבים את זה, אנחנו לא מתביישים, אנחנו מגבים את הסטרא אחרא. הם עושים לכל דבר, נותנים לזה איזשהו שם כביכול מכובד, אנחנו לא נופלים בפח הזה, משתמשים בזה. מה זה להשתמש בזה? יצא לתרבות רע, אומרים, חזר בשאלה. הסטרא אחרא לועגת על הקדושה, על תהליך חזרה בתשובה ואומרת, חוזר בשאלה, ואנחנו משתמשים בנוסחות האלה. תגידו, יצא לתרבות רע. נפל לי באר שחת, ירד לאבדון. ככה לדבר. אני נשמע לכם חמור מדי, נכון? מה, אני משקר? מה נגיד? עכשיו, למה נזכרתי בזה? מה אמרנו רגע אחד קודם? אז אני אומר, כולם אומרים, אתה פוגש אותו, את הדקלש הזה, פתאום נהיה פילוסוף. עד היום בכלל הוא פתח ספר בישיבה. אחרי יומיים הוא נהיה פילוסוף. הוא כבר בירר את כל ביקורת המקרא, וזה ברור לו. שבכלל כל הסיפור הזה מפוקפק, ויציאת מצרים בכלל יש שיטות שבכלל פרוע, בכלל זה, כל... לפילוסוף הוא נהיה תוך יומיים. אחד מבין, רבי אדוני, זה שורש, היה פה ריקבון פנימי, זלזול, הזנחה. עכשיו אתה צריך לחפש כל מיני, לחפש, ללכת להרצאה, שמישהו יחזק לך את המצפון. אני אומר, בואו נהיה למדנים, תפסיקו להסתכל על מה שנעשה מלמעלה. לכל דבר יש שורש ראשוני, והכל זה מגיע, כמו שהרמח"ל אומר, זה הרמח"ל במסילת ישרים אומר, שורש כל הקלקולים זה התנתקות מאור התורה. זה כל הקלקולים מגיעים משם. אדם שיהיה מחובר לאור התורה בצורה נכונה, הוא ילך ויתקדש, ילך ויתקדם. זה לא אומר שעכשיו, לא אומר שעל מספר שעות, מפה על קשר פנימי עמוק. אדם יכול להיות מחובר לתורה לצערי הרב 12, בדרך כלל זה לא יקרה, כי התורה מרור שבה מחזירה למותיו. אפילו מבחינה כמותית זה לא יקרה. אדם שישב ליד הגמרא כמה שעות ביום, זה לא יקרה לו, באופן סגולי. אפילו אם הוא ילמד את התורה בלי כבוד ובלי מורה. רמח"ל אומר, רז גדול גילו לנו חכמינו, זיכרונם לברכה, שאפילו הרשעים לא יוזים את התורה, סוף שההערה שהתורה העצמית שיש בה, דברי תורה מקודשים מחמת עצמם, והיא הייתה מחזירה אותם למותיו. אז, אבל איך שלא יהיה, קל וחומר, אם אנחנו נעסוק בתורה בצורה היחנית הנכונה, כאן נמצא שורש כל התיקונים וההפך כל הקלקולים. זה נקרא לתפוס לכם, כמובן, אם אנחנו רוצים להעמיק, זה באופן סגולי. אם אנחנו רוצים ליותר מזה, אם נבין את ערכה של התורה, ואז יגרום לנו, מה יגרום לנו ללמוד תורה יותר, רמח"ל אומר, בשיעור כבוד ואמורה? רק בתנאי שנדע מה זה גילוי התורה בעולם. ואם חס ושלום התורה תתפס אצלנו כאיזשהו חומר שגורם לי להתגדל ושאלמד תורה על מנת שיקראו לי רבי, אז שוב פעם. אז לקחתי כתר אלוקי והפכתי אותו חס ושלום לקרדום לחקור בו. אז שוב פעם אני מאבד את כל היחס הנכון עם הדברים. אז גם אם בסוף יישאר לי גם סגולת הדברים שתשמור עליי, אבל למעלה האמיתית אני כבר לא אגיע. ויכול להיות שאנשים כאלה, נהיה להם איזה ניסיון קטן, שפתאום איזשהו, יקבלו פתאום, אני יודע, מההצעה לדיינות של משכורת טובה, אז יכול להיות שפתאום הם, לא שאני חלילה נגד להיות דיינים, אבל כאילו להגיד, הוא יכול פתאום, תמצאו אותו פתאום שהופך להיות שופט עליון עם כובע רבני. אפשר ליפול לכל דבר כזה, כי ברגע שאדם לא מחובר באמת לערכים, אז בסוף הוא יכול, יש המון ניסיונות בחיים שיכולים לקחת אותך לכיוון אחר. אז אנחנו צריכים לבנות את הדברים נכון, ואם ניגע בשורשי הדברים, אנחנו יהיה בטוחים. אם אנחנו ניגע במסביב, אז זה לא, מאבדים את הנקודה, מספסים אותה. כן.
אמרנו מצד אחד שלמשפיעה אין שינוי.
נכון.
מצד שני, אבל כן אמרנו משהו לתוריות, לא הבנתי איך זה...
לא. שהוא יצר מערכת, אין מלך בלום, כמו שלמדנו בפרק שני. שכל ההשפעה שלו בעולם תגיע רק מכוח ההתעוררות התחתונית. כי אם הדברים לא היו תלויים בנו, לעולם לא היינו הופכים להיות בעלי הטוב. אז ממילא, המערכת הזאת שהמשפיע נתלה במקבל ההשפעה, המי אתם, המי אתם, תמתי, תאומתי, כל מה שהקדוש ברוך הוא קשר את עצמו במערכת המקבלים, זה הרמח"ל מתכוון.
האדם מתעורר, הוא לא מעורר משהו אחר.
הוא לא מחדש, אלא הוא מחדש את היכולת של המשפיע
שיכול.
הוא מעורר את היכולת שלא לקבל את ההשפעה, שלא נתבלבל בהגדרה, אנחנו לא מחדשים במשפיע. כן.
המחל קורא לזה בשורש המשפיע. בפרק הבא אנחנו נלמד שלמעשה כל השינויים שחלים זה רק בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. באצילות אין שום השתנות. האצילות זה האלוקות, שם אין חידוש. כל החידושים, כל השינויים קורים רק בעולמות המתווכים בינו יתברך לבין העולם השפל שלנו, שזה נקרא עולמות בריאה, יצירה, עשייה. שם נמצא, אומר, הברכה היא בשורש המשפיע, הוא מתכוון לעולם השורשים שנלמד עליו בעזרת השם בפרק הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.